חברים, חברות, אני ורועי כאן בפרק חדש בפודקאסט.
אהלן.
תגיד שלום.
אמרתי, אהלן.
יופי. אנחנו היום בפרק שבו אני רוצה לדבר על מצבים שדברים עבדו לנו בעבר, נתנו תוצאות ולא עובדים יותר. זה קורה לכולנו, זה קורה לנו במוצרים שאנחנו מקדמים, קידמנו, שמאוד הצליחו בעבר והפסיקו לעבוד, וזה קורה שיש איזה קהל שהגיב לנו נהדר ומפסיק להגיב, או איזה פורמט שיווקי, עשיתי וובינארים ועשיתי אותם בצורה מסוימת וזה עבד לי, או סדנאות או הרצאות, לפעמים זה אפילו סגנון כתיבה, כתבתי ככה בצורה מסוימת, אסרטיבית, ארוכה, ופתאום זה לא עובד. ואתה יודע, השראה לפרק הזה הגיעה מפגישה שערכתי בשבועות האחרונים עם בעלת עסק מאוד מאוד רצינית. מישהי שהיו לה שנים מדהימות בעסק של פעילויות מאוד מאוד יפות. בשנים האחרונות זה השתנה. אני לא אגיד ירד, זה השתנה, כי זה לא איזשהו שינוי שהיא עשתה אצלה. ואז היא בשלב מסוים באה וניסתה להחזיר את העסק למה שהוא היה פעם, או לצורך העניין להגיע לתוצאות שהיא איתה מגיעה פעם, שזה מחירות בפרויקטים של עשרות, מאות אלפי שקלים בבת אחת. וחזרה לעשות מה שעשתה בעבר, וזה לא עובד. והיא פנתה אליי, כי היא רואה, ככה היא גם אמרה לי, שני דברים אצלי. אחד, אני כבר 11 שנים ממשיכה בעקביות בדרך שלי, וביציבות מאוד גדולה ממשיכה להביא ביצועים מצוינים ותוצאות מצוינות. אצלי קמפיין סטנדרטי, אני אומרת, זה בין 100 ל-300 אלף שקלים, קמפיין מחירתי, ככה רציני, שאני עושה לפחות 4 כאלה בשנה, ועובד טוב. אז היא גם ראתה אצלי את התוצאות, וגם את העקביות לאורך שנים, וזה מאוד סקרן אותה, ופנתה אליי בעניין הזה. ומשם עלה לי הרעיון לפרק, כי אז התחלתי ככה לתשאל אותה ולהבין מה היא עושה, ומשם עלו לי ככה כל מיני תובנות, ואמרתי לעצמי, אני מניחה שיש עוד בעלי ובעלות עסקים שנמצאים במקום הזה, זה יכול להיות בגדול, מה שנקרא, היו פרויקטים שהצליחו לי מאוד 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 ופחות מצליחים היום, וזה יכול להיות דברים קטנים. נהגתי לכתוב בצורה מסוימת, נתן תגובתיות, ועכשיו פחות נותן תגובתיות. אז ניהלנו שיחה שלמה על זה, ואני חשבתי להביא אותה לכאן, ועל זה אני רוצה לדבר. תאתגר אותי, כי אני לא רוצה שהפרק הזה ילך למקום יותר מדי רוחניקי וכללי, אלא באמת למקום מאוד מאוד פרקטי.
נשתדל.
אוקיי, אז קודם כל, מוכר לך? בין אם זה בעסק או בחיים?
זהו, באתי להגיד, זה כאילו, את מדברת על זה בעסק, ולי כל מה שברגע שהתחלת לדבר על זה, זה נראה לי טבעי, גם בחיים אנחנו פוגשים דברים כאלה. דברים שהיינו עושים פעם, והיו מצליחים, והיום אנחנו עושים, ופחות מצליחים, או שהם שונים, או שהם מרגישים שונה.
כן.
זאת אומרת, דברים שנהניתי בהם פעם.
פעם אכלתי כל לילה המבורגר ב-12 בלילה, והלכתי לישון שמח בטוב לב. היום תני לי המבורגר ב-12 בלילה, אני מת.
אני, מה זה מת? אני רק המחשבה הזו עושה לי צרבת. כן, זה, את יודעת, מה זה כאילו, תכלס התבגרות נקרא לזה. אבל בכלל, באופן כללי, דברים שאהבתי לעשות והיום פחות. דברים שעשיתי בקלות, היום יותר קשה לי לעשות. זאת אומרת, אנחנו אנשים שמתפתחים ומשתנים, והסביבה, והאמת שבעיקר אנחנו, זה לאו דווקא הסביבה, אבל אז כאילו זה ישר, גרם לי לחשוב על דברים שהם לא קשורים בעסק.
כן.
וזה נראה לי טבעי. זאת אומרת, ובטח כשאת מתארת מצב שממנו התנעת את הפרק של עשייה מסוימת, הפסקה בפורמט הזה, ואז לנסות לחזור לאותה עשייה. בואי נה, יש, לא, אין לי מושג אפילו כמה זמן עבר, אבל אם עבר זמן ועשינו דברים אחרים, אז לחזור אחורה, זה לא תמיד, לא תמיד מסתדר.
נכון. אתה אומר דברים ממש נכונים, שאני גם ממש, אני גם כתבתי מה שאתה אומר, ודברים שאני כן, חלק ממה שרציתי לדבר עליהם, ונדבר על זה בהרחבה, אבל זה בדיוק זה. אני אתן דוגמאות, אגב, שתי דוגמאות שעולות לי משני עסקים שפנו אליי לאחרונה באותו נושא. אחד זה בעל עסק שעבד בפורמט של וובינרים, ובכל וובינר הוא היה מביא כמות מסוימת של אנשים, והייתה רוכשת כמות מסוימת של אנשים, וזה עבד לו ככה הרבה שנים, ובזמן האחרון ממש ממש לא עובד. ממצב שהוא היה פותח תוכניות ליווי עם 100 משתתפים בתוכנית, אז זה מצב שאפילו 5 אנשים לא מצטרפים. מקרה אחר של בעלת עסק שיש לה, הייתה לה, יש לה קבוצת פייסבוק מאוד גדולה, מאוד טובה, מאוד פעילה, שממש יצרה לה המון עבודה בעסק, ובמהלך השנים היא ככה פחות ופחות עבדה בקבוצה הזו מכל מיני סיבות, ולאחרונה היא מנסה להחיות את הקבוצה, והתגובה מאוד מאוד חלשה, נקרא לזה ככה. התגובה בפירוש לא דומה למה שהיה פעם.
כן, אני חייב להגיד משהו, זה כאילו קופץ לי לראש עכשיו. יש משהו מאוד, איך אני אגדיר את זה, לא סלחני בזה שאנחנו עושים משהו באופן רציף קבוע, ואז מפסיקים.
כלפי
ואז
הקהל.
כלפי הקהל. ואז, לא, של הקהל כלפינו. זאת אומרת, אנחנו עושים משהו, הם רגילים למשהו, ואז אנחנו מסיבות שלנו הפסקנו לעשות אותו, שינינו, עשינו איזה משהו אחר, ואז לא משנה מה הסיבה, מנסים לחזור אחרי חצי שנה, שנה, שבועיים, לא משנה, כאילו משהו שהוא היה פרק זמן. הקהל לא מחכה לנו, והקהל לא יגיב אותו דבר, הוא לא בהולד, הוא כבר התקדם לדברים אחרים, הוא התחיל לעקוב אחרי אנשים אחרים, הוא התרגל למשהו אחר, וזה שאני אחזור עכשיו עם משהו שפעם עבד לי, לא בטוח שזה יעבוד.
גם נכון, זה ממש 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 נכון, מכל מיני סיבות, שבדיוק על זה אני רוצה לדבר, בין אם זה שינויים טכנולוגיים, שינוי בסגנון שהקהל אוהב את הדברים, אירוח התקופה, אירועים חיצוניים שקורים ומשפיעים על התודעה שלנו, על ההבנה שלנו, על הרצונות שלנו, סיטואציות בחיים, מלחמה, קורונה, הרגלי צריכה, כל הדברים האלה יכולים להתרחש במהלך הזמן הזה שאנחנו הלכנו וחזרנו, יכולים להתרחש גם במהלך העשייה שלנו, וליצור שינוי מתמשך שאנחנו לא בדיוק מבחינים בו. זאת אומרת, לצורך העניין הייתי מוכרת בוובינר, לא אני, אותה בעלת עסק, אז היא תמכור בוובינר 100 אנשים, ובמהלך הדרך זה ירד ל-70 אנשים ו-50 אנשים ו-40 אנשים, וזה עדיין היה לה בסדר, אבל היא הרגישה את הקושי ואת האתגר, שזה כבר הפך להיות 5 אנשים, ואז זאת אומרת, מה קרה פה? כן. מה לא עובד? זאת אומרת, זה ממש מה שירד, זאת אומרת, זה יכול להיות שינוי שמתהווה, וזה יכול להיות, עזבתי וחזרתי, וגם יש עניין של אמון מול הקהל, כי בעיקר עסקים שיצרו איזושהי מערכת אמון מול הלקוחות, יש משהו באמון שקצת נפגע, כי לעסקים שאין להם חנות פיזית, אלא הנוכחות שלנו, בין אם זה בדיגיטל או בערוצי תקשורת אחרים מול הקהל,
זאת וירטואלית.
זאת הדרך של הקהל בעצם לדעת שאנחנו קיימים. ואם אני פתאום נעלמת, אז הקהל בפירוש אומר לעצמו, היא הפכפכה, היא לא יציבה. אני אקנה ממישהי שהיום פה ומחר לא פה.
את יודעת יש פודקאסט צילום שהייתי שומע לפני, אני מעריך, 15 שנה או 10 שנים, משהו כזה, שהוא היה פודקאסט צילום הכי חזק, כאילו by far, מכולם, עוד לפני עידן השפע של הפודקאסטים, והייתי מאזין קבוע כמה שנים, ואז הוא נעלם, סיבות אישיות, זאת אומרת, כן. לא יודע בדיוק מה, אבל סיבות אישיות, ואחרי משהו כמו שנה או שנתיים, משהו כזה, הוא חזר, או אפילו יותר מזה, שנתיים, שלוש. א', אני לא חזרתי, וב', אני מניח שרוב האנשים גם לא חזרו. כאילו מין, הבנתי.
זה עברתי. שילוב. זה,
לא, אני גם, יש לי מה שנקרא, יש לי באפליקציה עוד מלא פודקאסטים אחרים שאני שומע.
בדיוק.
וגם, לא בא לי לשמוע עכשיו עוד משהו, ועוד חצי שנה עוד פעם
כן, אני לא יודע אם אתה תישאר פה, כן. אולי אתה שוב תנטוש, אני כבר עברתי לאחרים שמספקים לי מידע מעניין, למה אני צריך לחזור אליך? וגם יכול להיות שמה שהיה אז, אני התפתחתי מאז, אני השתניתי. מה שעניין אותי כשאתה תקשרת איתי לפני חצי שנה, שנה, עניין אותי אז. היום אני כבר אחרת, בתודעה אחרת, בהתנהגות אחרת, ואני מקשיבה או מגיבה לדברים אחרים, ואתה מסמל לי את העבר.
כן.
זה לא היה קורה אם היינו מתפתחים יחד. זה לא היה קורה אם הוא היה ממשיך ברציפות.
נכון.
עכשיו, אני שנייה פותחת סוגריים. זה לא מטרת הפרק, אבל אני פותחת סוגריים. יש מצבים שאנחנו עוצרים, ואנחנו מכל מיני סיבות, זה יכול להיות סיבות אישיות, בריאותיות, זה יכול להיות משבר, וזה יכול להיות עייפות ושחיקה, וזה יכול להיות
חופש.
בחירה, חופש, yeah. שאני יוצרת, אני יכולה להגיד לך, אני, שאני באמת מחויבת כלפי הקהל שלי, אני ממש רואה בזה ככה, אז אם אני יכולה להודיע, אני מודיעה, וגם אם לא, אז במהלך הדרך אני אצור ואתקשר. אני זוכרת אפילו במלחמה, 7 באוקטובר, שהייתי, אתה יודע, זה היה מטלטל לכולנו, וגם הרבה מהקהל שלי יודע שאני מחופש כלון, ושאלו, ומיטל, מה שלומך, ומה איתכם, ואיפה אתם, והכל טוב, אתם בריאים ושלמים. ואני יכולה להגיד לך שעל אף הקושי העצום שהיה לי, ממש 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 היה לי קשה, אני עצרתי לעדכן את הקהילה שהייתי. כי אני, יש לי מחויבות כלפיה, ויש לה מחויבות כלפיי, ואני לא נעלמת.
כן.
ואני גם יודעת שאם אני נעלמת, יש לזה מחיר. ואם אני מוכנה לשלם אותו, אז אחלה. ואם לא, אז מה שנקרא, בוא נהיה הוגנים. ונשמור על איזושהי רציפות, כדי שהקהילה לא תרגיש, זה לא שהיא מרגישה נבגדת, אבל אתה יודע, איזשהו אמון בנוכחות וביציבות ששידרתי, עלול להסתדק, ואני לא רוצה את זה. אז לא תקשרתי באותה כמות, ובטח לא פרסמתי מסרים שיווקיים, אבל כן עליתי והדכנתי מדי פעם, מתוך כבוד למערכת היחסים שלי עם הקהל שלי.
כן.
אז זה ככה בסוגריים. עכשיו, אני חוזרת לדברים עבדו בעבר, מפסיקים לתת תוצאות. אז אתה נגעת פה בנקודה מאוד מאוד יפה, אמרת, אנחנו, הסביבה. אני רוצה לחלק את העניין הזה לשני דברים. שתי סיבות עיקריות שמשהו שעבד בעבר כבר לא עובד. הסיבה הראשונה, הפרקטיקה הקלה והפשוטה, סיבה טכנית. לפעמים פורמט מסוים לא עובד בגלל משתנים חיצוניים ואילוצים שלא קשורים אליי. זה יכול להיות שינויים תרבותיים וצרכניים. סתם אני אתן לך דוגמה, אני עד לפני הקורונה הייתי עושה 4-5 הרצאות בשנה, נכון? כל הרצאה הייתי ממלאה ב-150-200 משתתפים בקלות, זה לא היה מסובך, היה לי פורמט קבוע, מסרים שאני שולחת, נרשמים פה, מה שנקרא פס ייצור, אפילו לא הייתי צריכה לחשוב על זה, ידעתי מתי אני פותחת הרצאה, באיזה נושא, והרצאה מתמלאת. והקורונה התחילה מגמה מאוד משמעותית, שאנשים הפסיקו לצאת מהבית. לפני הקורונה כמה היה קשה להביא אנשים להקשיב מרחוק בזום, למפגש, לשיעור, לטיפול, לאימון, לכל דבר. מאז הקורונה אנשים גילו את התועלת הגדולה שבדבר הזה, לא רוצים לצאת. וזה היה מדהים, כי גם אחרי הקורונה, וגם הרבה אחרי, שניסיתי להחיות את ההרצאות, וואלה, אני פותחת הרצאה, יורקת דם בשיווק, מביאה 70 אנשים, אותה הרצאה, אותו מחיר, מה שעבד לי ככה על אוטומט. והיה פה שינוי צרכני, כי אנשים לא רוצים יותר לצאת מהבית להיפגש, זה כבר לא כזה מעניין, רוצים ללמוד מהבית, יש לי את האפשרות ללמוד בזום, בשביל מה את מציעה אותי, ממש אמרו לי במילים האלה.
כן.
אז יש שינויים צרכניים. יש, אתה יודע, בין אם זה רשתות חברתיות שהתחלפו, מגמות, לא יודעת מה, הקהל יותר, פעם אהב וידאו והיום אוהב יותר מסר כתוב, פעם אהב מסר כתוב ואוהב יותר וידאו, הקהל אוהב את התוכן בקצר יותר, הקהל אוהב עומק יותר, התפתחו פודקאסטים. למשל, אני ממש מרגישה שפודקאסטים, אני לא יודעת אם זה, מעניין מה אתה חושב, אם זה, יש קשר ישיר או לא, אבל פודקאסטים מחליפים בלוגים.
כן.
אני אגיד לך מה, זה שהכוח של הבלוגים ירד, זה אני מרגישה באופן מאוד מאוד ברור גם אצלי, התהייה שלי הייתה אם זה בגלל הפודקאסטים, אני לא יודעת, אבל אני מרגישה שכן.
נתחיל מזה שזה התחיל מהרשתות.
החברתיות?
כן, בסוף פייסבוק הוריד משמעותית את הכוח של הבלוגים. זה ידוע וסגור. זה כמו, אגב, כמו שהוא הוריד את החשיפה של ערוצי החדשות, זאת אומרת, אתה רואה את הכותרת וחצי מהכתבה של, לא יודע מה, של N12 של ויינט, אתה רואה אותה כבר בפייסבוק, אז פחות מקליקים לתוך,
כן.
לתוך ערוצי החדשות, ואותו דבר בלוגים. זאת אומרת, זה מגמה של כבר שנים. והיופי בפודקאסטים, שהם מילאו את החסר, אוקיי. זאת אומרת, הרשתות החליפו, אבל רגע, הרשתות לא באמת נותנות את מה שאני רוצה.
את העומק.
את העומק. ואז יש את כל נושא פריחת הפודקאסטים.
כן. אז הנה דוגמה לאיזושהי מגמה תקשורתית שהתחזקה, ובעלת עסק שאני מכירה של הבלוג שלה היו נכנסים משהו כמו 20,000 כניסות לכל פוסט. היום נכנסות 2,000-3,000 כניסות לפוסט. עכשיו זה לא קשור אליה, היא יכולה לירוק דם לעשות כמיטב יכולת את הפוסטים הכי מהממים כמו שהייתה עושה תמיד. עדיין יש פה שינוי מגמה. כן. יש פה התנהגות צרכנית אחרת שצורכת את התוכן בצורה שונה. אז נכון, העוקבות האדוקות שלה שאוהבות אותה, שמחוברות אליה, ממשיכות לקרוא, אבל כל האחרים שמה שנקרא, לא בא להם יותר על המדיה הזו. לא מגיבים.
כן, יש גם מוצרים שהם כאילו, אני לא אגיד עונתיים, אבל הם שנייה, סיימו את תפקידם בחברה, לא סיימו, זה קצת קשה, אבל כן, הם כאילו פחות עדכנים, מיצו. את יודעת, אני דיברת על קורונה, מצחיק, אבל מסכות, כן?
כן.
פעם מי שהיה מייבא מסכות, עשה אחלה כסף, נכון?
כן.
היום כבר לא.
כן, עד היום יש לי אלכוג'ל מתחת לקיר, חצי בקבוק, שאני...
בדיוק.
לא יודעת למה לא זורקת אותו.
בדיוק, אז יש דברים שהם נכונים לתקופה מסוימת, והם פחות נכונים לתקופה... את יודעת, אצלי, אני חושב על זה ב-20 ו-21, כמה אתרי קורסים מכרתי.
כן.
והיום אני עדיין מוכר, אבל פחות משמעותי.
לא באותה התפוצצות שהייתה...
נכון, נכון.
נכון. זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. עכשיו, מה אני אומרת? אני אומרת, יש השפעות חיצוניות שלא תלויות בנו, וזה בעצם טרנדים ומגמות שאנחנו, מאוד חשוב שנהיה ערים אליהם, כדי ש... אני לא יודעת להגיד אם נזרום עם הגל, אבל נתחבר אליו, נביא את עצמנו למה שהלקוחות רוצים, ונמצא את החיבור. לא שכל דבר שיוצא אנחנו צריכים לאמץ, אבל אני לא יכולה להתעלם לגמרי, ו... נתתי מקודם את הדוגמה של קבוצת פייסבוק. הייתה תקופה שקבוצות פייסבוק היו הדבר.
כן.
זה היה בז והיה עניין, והן היו חזקות. ו...
אגב, הן גם היו מקודמות על ידי פייסבוק.
היו מקודמות, בדיוק, האלגוריתם. זאת אומרת, נכון? זה עוד השפעה חיצונית שבכלל נכון? לא קשורה אליי. השפעה חיצונית, פייסבוק קידם אותם. הקהל מאוד מאוד אהב את זה. ואני אגיד את זה, בשנתיים האחרונות, אני מרגישה, ושוב, אני לא יודעת, אני מרגישה אצלי ואצל עסקים שאני מלווה. א', יש פחות, הקבוצות פחות מתקודמות, וב', יש פחות תגובתיות ברשתות החברתיות באופן כללי. אם פעם אנשים, אתה יודע, לפני 10 שנים, קופצים לי פוסטים בממוריז שפרסמתי לפני 10 שנים בפרטי. ואני אומרת, אין מצב שהיום הייתי מפרסמת את זה. כאילו פעם זה היה כזה יותר חופשי לפרסם, כן. לשתף, לשאול, להגיד.
זה היה פחות מהודק.
נכון, היה משהו מאוד טבעי בזה, ועם השנים התכווצנו, וכאילו יש איזושהי תחושה שהכל כזה המוני, והכל מוחצן, והכל פופוליסטי, ולא בא לי להיות חלק מזה, אז אני כבר לא משתפת, ולא מספרת, ולא חולקת. אז גם יש שינוי בהתנהגות הצרכנים, זאת אומרת, אם פעם הייתי מפרסמת הודעה בקבוצה, אתה יודע, הייתה לי פינה בקבוצת הפייסבוק שלי, שנקרא עסק השבוע, כן. עסק שמציג את עצמו ועסקים בקבוצה מגיבים ועוזרים וזה, וזה השרשור שהיה יכול להיות לו 300-400 תגובות. היום זה כבר לא עובד, אנשים לא מגיבים, מישהו מעלה שאלה, יש שאלות שעונים ומגיבים ויש שאלות שלא. אנשים הרבה יותר נזהרים במה הם כותבים, למי הם מגיבים, מה הם אומרים, זה פחות טבעי.
כן.
אז יכול להיות שקבוצה שעבדה לי מדהים לפני 4 שנים, היום פחות תעבוד לי מסיבות שלאו דווקא קשורות אליי. אז זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים להבין, ולפעמים אנחנו נזהה את זה בעצמנו. זאת אומרת, אני אדע לראות את זה בצורה מפוקחת ולהגיד, זה לא אני, זה התקופה. הנה, עכשיו אנחנו מקליטים את הפרק הזה בסביבות פסח יום העצמאות, אוקיי? תקופה מאוד מאתגרת במדינת ישראל. קודם כל, תמיד תקופות של חגים, את רוב המוצרים קשה למכור בתקופות האלה. בטח ובטח אם אנחנו בתקופה של מלחמה, חטופים בעזה, המון מתח, איומים כאלה, המון דריכות, מה יהיה, איך יהיה. אז הדבר הזה משפיע על החלטות קנייה, וזה לא קשור אליי, אנשים יותר דרוכים, אנשים יותר לחוצים, אנשים שומרים את הכסף שלהם, אנשים לא רואים עכשיו שנה קדימה כי הם מפחדים, כל מיני דברים שמשפיעים עליהם, לא קשור אליי. אני צריכה לזהות את זה. אז לפעמים אני אזהה את זה בעצמי, אסתכל בצורה מפוכחת, זה נורא קשה. נורא קשה לראות בפיקחון, אנחנו ככה מאוד מאוד עסוקים בעצמנו, מה לא בסדר, מה, למה לא מקשיבים לי, למה לא מגיבים לי, אני קורבן של הנסיבות, לקחו לי, שתו לי, אכלתי אותה, זה לא יקרה יותר. נופלים למקומות האלה, וכולנו, אנחנו בני אדם, אני לא אומרת את זה בשיפוטיות, זה פשוט איזושהי נטייה שלנו, אבל אנחנו צריכים רגע לעצור, ואיך אני אומרת תמיד, לעלות שתי מדרגות ולהסתכל מלמעלה ולהבין מה כרגע לא תלוי בי, לא כדי להישאר קורבן של הנסיבות, אלא כדי להתכונן בהתאם. בין אם זה לשנות את דרכי התקשורת שלי ולשנות את הערוצים שלי, בין אם זה להגיד, אני מנהלת את האנרגיה שלי ובתקופה הזו אני לא עושה משהו, אני אעשה כן בתקופה אחרת, בין אם זה להתאמץ יותר או לקבל את זה שהתוצאות שלי מוגבלות יותר בגלל השפעות חיצוניות, אבל רגע, להסתכל החוצה, להבין מה קורה, איך זה משפיע עליי, ולהחליט מה התגובה שלי לזה, ממקום קר, מאוזן ושקול. כן. זה דבר אחד. אני עוברת עכשיו למקור ההשפעה השני, דיברנו על השפעות חיצוניות, מקור ההשפעה השני, שזה בעצם, אתה אמרת את זה כל כך נכון, שגורם לזה שדברים שעבדו לנו בעבר, לא עובדים לנו יותר היום, וזה אנחנו. וזה, אתה יודע, זאת נקודה כל כך חמקמקה, שאנחנו הכי נוטים לפספס את ההשפעה שלנו על, 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 על זה שדברים פעם עבדו ועכשיו לא עבדו.
כן, על ההצלחה של דברים מסוימים, ובכלל איך אנחנו ניגשים לדברים מסוימים בעסק, בחיים בכלל, אבל כרגע בעסק.
נכון. אני, במקום הצלחה, אני אקרא לזה תגובתיות, ככה יהיה לנו יותר קל להכיל את זה, כי זה לפעמים נקודה רגישה לאנשים, לעסקים, ואת כל מה שאני אומרת פה, אני אומרת מניסיון, שאני קודם כל הגישה שלי, ולא משנה מה קורה בעסק, לא משנה מה אני עושה, אני תמיד בודקת מה אני עשיתי שהביא את התוצאה, לטובה ולפחות טוב. כשאני מיליתי את הקורסים שלי, והייתה לי תגובה טובה, והוובינר שלי עבד נהדר, ואנשים שיתפו איתי פעולה בוובינר, וקנו אחריו. מה עשיתי? מה הייתי? מה הרגשתי? מה, איך פעלתי? ובאותו מקרה אמיתי, גם שיתפתי עליו, וובינר אחר שהיה לי, שגם היה אמור לעבוד טוב, וקידמתי ועשיתי דברים, ולקורס הגיעו 4 משתתפים בלבד. קורס שאני רגילה, כל וובינר להביא 15-20 משתתפים, 4 משתתפים בלבד. אז אתה יודע, הנטייה היא, מה, זה לא עובד יותר, המסרים לא עובדים, הוובינר לא עבד, הקהל לא מגיב, המלחמה, התקופה. אני תמיד אלך ואשאל את עצמי, מה את היית, עשית, פעלת, הרגשת, שידרת? שהביא לך פעם רק 4 אנשים. או הביא לך 4 אנשים בלי לשפוט את התוצאה, להגיד רק זה לשפוט. מה עשית פה, מה עשית פה. עכשיו, זה עניין חמקמק, כי א', קשה לנו לעצור ולשאול את עצמנו את השאלה הזו, וקשה לנו גם לזהות מה היה בכל סיטואציה. כי בדרך כלל העשייה שלנו, היא מגיעה ממקום טבעי. היא מגיעה מבפנים. ואנחנו לא עוצרים, לא בזמן הצלחה ולא בזמן כישלון, בזמן כישלון אולי יותר, אבל בטח ובטח בזמן הצלחה, אני לא עוצר להגיד מה הרגשתי, מה עשיתי, באיזה וייב הייתי, לא, אבל נכון כשאני אומרת לך את זה, זה מפיל תובנות.
כן.
אתה יכול לראות חיבור בין אם אנחנו מסתכלים אפילו אצלך, קמפיינים טובים שעשינו אצלך, והיו הרבה פניות, והיו שיחות טובות, והייתה תגובה טובה של הקהל, והייתה אנרגיה טובה בוובינר, והצטרפו לב הרבה, איך אני ואתה שקידמנו את הדבר הזה, איך היינו, מה חצינו, מה חשבנו, מה הרגשנו, לעומת תקופות אחרות שזה פחות עבד. היה שם משהו.
כן.
עכשיו, אני מאמינה, לא רק מאמינה, אני יודעת, ככה אני פועלת בעסק שלי. זו הסיבה שאני, סליחה על החוסר הצניעות, שאני מצליחה לאורך זמן. מצליחה לאורך זמן, זה לא אומר מצליחה בכל דבר. יש לי בפירוש פרויקטים שלא מצליחים, שנותנים לי תוצאות חלשות משמעותית ממה שקיוויתי. אבל לאורך זמן אני מצליחה. למה? כי אני חיה, מאמינה ויודעת שהדברים תלויים בי. ואם משהו תלוי בי, אז גם כשמאתגר אני יכולה לתת פייט, גם כשלא מצליח אני יכולה להסיק מסקנות, ולקום מחדש ולעשות אחרת ולהצליח. כשאני חיה בידיעה הזו, א', אני תמיד אתקדם קדימה ואשפר ואדייק, ואביא תוצאות טובות.
אגב, זה דרך מעולה, קו מחשבה הכי, הכי בריא לחיות בו, כי בסוף אם זה תלוי בך, אז לך יש את היכולת, ואת לא קורבן.
נכון. אגב, זאת היציבות האמיתית. יציבות היא לא יכולה להיות חיצונית. מה זה יציבות? הרי אני לא יודעת כמה כסף אני אכניס בקמפיין הקרוב, אני לא יודעת כמה כסף אני אכניס בחודש הבא. אני לא יודעת כמה כסף יהיה לי בסוף השנה, אני לא יודעת.
כן.
כסף הוא תוצאה. אני לא יודעת אפילו מה אני אקדם, כי אני יכולה לבנות תוכנית שלמה מה אני מתכוונת לעשות, ובין אם זה משתנים חיצוניים שיפריעו לי לעשות, בין אם זה אני ארגיש שלא מתאים לי יותר לעשות. אבל אני אפילו לא, אפילו תוכנית, זאת אומרת, אין לי באמת ודאות, אבל מה יש לי? את היציבות הפנימית שלי. את הידיעה שדברים תלויים בי, את הידיעה שאם תגובה מסוימת קרתה, מה אני בהתנהלות שלי, בגישה שלי, בפעילות שלי, עשיתי שהביא לזה, וגם אם ראיתי השפעות חיצוניות, איך התנהלתי בתוך ההשפעה החיצונית? האם התנגדתי לה, ראש בראש, לא, אני ממשיכה לעשות מה שאני רוצה, לא מסתכלת החוצה, או שאמרתי, אוקיי, זה מה שקורה בחוץ, איך אני מגיבה בתוך זה, לא ממקום שמתנגד למגמה, אלא ממקום שמבין מה קורה, ואני מתקשרת את זה לקהל, מתווכת לקהל. אספר לך סיפור שהיה לי השבוע במפגש הקורסים שלי, בעלת עסק שסיפרה לי שהיא מתכוונת לקדם איזושהי תוכנית ליווי, והיא מתכוונת לקדם אותה בין פסח ליום הזיכרון.
אוקיי.
עכשיו, אנחנו באפריל 2024, זה הולך להיות יום הזיכרון, אחד הקשים בתולדות מדינת ישראל השנה. כי אנחנו בעיצומה של מלחמה, והמון המון המון הרוגים לצערנו. ואמרתי לה, תקשיבי, למה את רוצה לקדם בתקופה הזו? אני חייבת, כי אני רוצה לפתוח את זה מספיק זמן, לפני החופש הגדול, כדי שנסיים את הליווי, במאי-יוני. אני חייבת. אמרתי לה, אוקיי, את מבינה שאת הולכת לקדם באחת התקופות הרגישות השנה? אמרה לי, כן. אמרתי, אוקיי, אחלה, אני איתך, בחרת, הבנת את הסיטואציה, בחרת, התקדמת. עכשיו, אם זאת הבחירה שלך, שני דברים את לוקחת על עצמך. אחד, לקבל את התוצאה שתהיה, כי את הולכת לפעול בתוך סיטואציה מאוד מאתגרת, מבחינה רגשית של הווי במדינת ישראל. שתיים, את לא צריכה להרים ידיים, למשוך אחורה, להגיד אני לא מקדמת. תהיה רגישה למה שעולה בימים האלה. אל תתעלמי ממה שקורה ותכתבי כן. כאילו אין כלום. שימי לב ברגישות, מה עולה, ומה שאת הולכת לכתוב ולתקשר עם הקהל בתקופה הזו, שזה יהיה באיזשהו חיבור למה שקורה מסביב. אני לא יודעת אפילו לתרגם את זה למילים כרגע, כי זה משהו שצריך להרגיש אותו בזמן אמת ולדבר אותו.
אני חושב שמה שאת מתכוונת, זה יש פעמים שאנחנו רואים שמשהו הוא מנותק. מנותק, זאת אומרת, הוא לא... רואים שזה איזה מסר או איזה... משהו שהוא כאילו לא קשור להוויה, את יודעת, זה
כאילו, מצחיק. כאילו יש איזושהי הכחשה.
לא רק הכחשה, את יודעת מה זה מזכיר לי, זוכרת, אגב, את יודעת, עבודות עבר שלך, הייתה פרסומת של קינדר עם כל הילדים הגרמנים הארים האלה, שזה לא היה קשור לכלום, את יודעת, עם הבלונדינים האלה שזה, כאילו, זה כל כך פרסומת לא... ישראלית.
בלונדינים, עיניים כחולות,
כן. כן, כאילו, היא הייתה כל כך זרה, גם הבתים, כאילו, הבית עצמו היה זר, וכאילו, הוא כאילו לא מחובר.
כן.
אז זה מאוד מזכיר לזה. בסוף, כשאנחנו, מה שקרה, בתוך עמי אני חי, אם אני מקדם משהו, אם אני מפרסם משהו, אני חייב להיות מחובר. עכשיו, זה לא מה שאני אדבר על יום הזיכרון, כן? אבל אני חייב
כן.
להראות שאני חלק מכולנו פה.
נכון, אני אתן דוגמה. אם אני מקדמת ייעוץ לזוגות, ואני אומרת לעצמי, זה באמת מאוד חשוב עכשיו להתחיל תהליך זוגי, כי... למרות המלחמה, צריך להתמודד עם מה שקורה בבית, אז אני כן אגיד, נכתוב במסרים שלי לאותה אישה שקוראת אותי, שאני יודעת שעוברת עלייך עכשיו תקופה מאתגרת, ואני יודעת שזה נראה ששום דבר לא חשוב מלבד העצב שלנו, אבל בואי נסתכל שתינו קצת קדימה. החיים ממשיכים, וזה מה שמחזק אותנו, שהחיים ממשיכים, ובחיים האלה אנחנו רוצות ליהנות ממשפחה יציבה וזוגיות טובה, ולכן... בתוך כל מה שקורה סביבנו, אני מזמינה אותך לקרוא אותי כמה דקות ולהתייחס למה שאני אומרת. אז הנה למשל מסר שלא מתעלם, שלא מגלה התכחשות וחוסר רגישות, וכן מתקדם כן. קדימה. וזאת הכוונה שלי שהדברים, מה שנקרא, יש לי שליטה על דברים. אז ברגע שאני חיה בהבנה הזו, אני יכולה להשפיע על הרבה דברים, ומפה אני אקח את מה שאני אומרת, לפרקטיקה. קודם כל, אני אגיד שתמיד, תמיד, תמיד, כשהלכתי ובדקתי למה משהו לא הצליח, או לא נתן את התגובה שרציתי, את התוצאה שרציתי, אני אזהה שם אצלי, זה בדרך כלל חוכמה שבדיעבד, לא הייתי מסוגלת לראות זה בזמן אמת, כן. אבל אני אזהה שהייתי עייפה, הייתי שחוקה, הייתי טרודה, הראש שלי היה בעניינים אחרים, לצורך העניין באותה תקופה לא רציתי לקוחות. עכשיו זה לא שלא רציתי לקוחות כי לא רציתי להועיל להם, כי לא רציתי אותם, כי הם אנשים לא טובים, שום דבר מזה. או שהייתי נגיד עסוקה באיזשהו אתגר משפחתי מאוד גדול שהיה לי חשוב שתשומת הלב שלי תלך לשם. או שהייתי מאוד מאוד עייפה וטרודה במה שקורה בבית, נגיד בתקופה שהיית במילואים, בתקופה הכי קשה של המילואים. אז הייתי מאוד מאוד טרודה בזה, והאנרגיה שלי הייתה מוקדשת לילדות שלנו, ובתוך זה הייתי, ולא הייתי מסוגלת להכיל עוד ליווי באותו זמן. עכשיו, יכול להיות שלא שמתי לב לזה, שאמרתי לעצמי, זה לא קשור, אני אוהבת ללוות עסקים, אני עושה את זה בעצימת עיניים, זה לא דורש ממני אנרגיה, אבל אם איפשהו, מה שנקרא, זה היה שם, זה חלחל, זה מחלחל החוצה לעשייה שלי, לאנרגיה שלי, למסרים שלי, לאיך שדיברתי בוובינר שלי, למה כתבתי לאנשים, לאיך ניהלתי את השיחות איתם, וזה בסופו של דבר הביא לתוצאה.
כן, לגמרי. זה, אגב, את אומרת, איך דיברת בשיחות איתם, זה מזכיר לי את השנתיים של הקורונה היו מאוד חזקות אצלי, מאוד מאוד מאוד, ואז בשנה אחרי זה, הרגשתי, לקח לי איזה, נקרא לזה חצי שנה התאוששות. מה זאת אומרת התאוששות? כי מכרתי המון, אז היו לי המון פרויקטים, ואז כשהיו מגיעים שיחות בחצי הראשונה, השנה הראשונה אחרי זה, אז לא הסתערתי עליהם, והתוצאות כן. היו בהתאם, כי כאילו הייתי כבר רבוי ואמרתי, אני לא יכול להכיל עכשיו, או לא בא לי להכיל עכשיו עוד, מה זה, אני יכול, כן, אני יכול לעבוד יותר קשה, יכול להתאמץ, אבל לא התאים לי להתאמץ יותר עכשיו בשביל זה, אז התוצאות היו בהתאם.
נכון.
ולקח לי, אגב, לקח לי זמן לשים לב לזה. זאת אומרת,
שזה אצלך.
כן.
שזה לא כאילו, כי אנחנו אומרים לעצמנו, מה קרה בחצי שנה האחרונה? שום דבר לא נסגר.
כן.
אין פניות. אנשים לא סוגרים איתי. זה לא סתם.
כן.
זה לא סתם. עכשיו תראה, אנחנו מדברים על שינוי. זאת אומרת, אני לא מדברת על מצב שקיצון, שבן אדם לא יודע למכור ולא מחר פעם ולא מוכר עכשיו ולא ימכור בעתיד. אוקיי? לא מדברת על סיטואציות כאלה שצריך ללכת ללמוד ולעבוד נכון, ואז זה כאילו זה לא עכשיו, אני מדברת על מצבים שמשהו הצליח לי ועבד לי ופתאום לא. אז אני באמת אלך ואחפש את מה שנקרא, את הסיבות אצלי, לא ממקום מאשים, לא ממקום שיפוטי, אני לא מעמידה את עצמי לדין ואני לא מלכה את עצמי, אני לומדת. ואתה יודע מה? העסק שלנו פה לכל החיים. הגלים האלה, למעלה, למטה, יהיו תמיד. יהיו, כל עוד אני בת אדם, חיה, נושמת, מרגישה, זה יהיה. אז אני סלחנית, ואני יודעת שכל יום יש עוד יום, ומחר אני קמה בבוקר אחרת. ואגב, יכול להיות שמחר אני קמה בבוקר אחרת, זה אומר שאני אומרת לעצמי, מיטל תניחי לדברים, זה לא, את עכשיו לא אמורה לקדם משהו, כי עוד מעט חג, את רוצה להיות עם המשפחה, את רוצה קצת להטעין מצברים, את רוצה להקדיש את האנרגיה שלך למי שאיתך, את רוצה עכשיו חודש, של התגבשות, של פיתוח משהו חדש, תניחי לזה. ובעוד חודש תבדקי מחדש אם נכון לך לקדם. אז זו דרך אחת של התייחסות. דרך אחרת זה מה שנקרא, קמתי בבוקר עם אנרגיה חדשה, וכן מתאים לי היום לעשות משהו שאתמול פחות התאים לי, ואני עושה אותו ויוצאת לדרך ומרימה דברים ועושה. אז זאת הכוונה שלי. זאת אומרת, שליטה במצב לא אומרת שאני כל הזמן עושה.
כן.
שליטה במצב אומרת שאני גם יודעת מתי להגיד, לא נכון לי עכשיו, אני יוצרת, ובעוד שבועיים, שלושה, יומיים, מתי שאני אחליט, שמה לעצמי תזכורת לבחון מחדש את הרצונות שלי, את המטרות שלי, את מה שנכון לי. עכשיו נגיד שאני הבנתי, מיטל, הבנתי, יש השפעות חיצוניות, יש השפעות פנימיות, אני איתך מסכימה עם הכל, איך מתקדמים מפה? איך עכשיו אני יוצאת לדרך של תוצאות חדשות? תגובתיות אחרת מהקהל.
כן.
אז פה אני אמליץ על שני דברים עיקריים. אחד, לכולנו, אם למדנו איך לעבוד נכון, ללכת ולהיזכר. הנה, אני מדברת פה עכשיו לכל בוגרי הקורסים שלי, באשר הם לדורותיהם, תפתחו, הקורסים שלי תמיד פתוחים לכל החיים. לכו לקורס, תקשיבו בצניעות מאוד גדולה מחדש לשיעורים בקורס. תקשיבו. אפילו שעשיתם את זה כבר, אפילו שאתם פועלים על אוטומט כבר שנים, לכו ותקשיבו לדברים שאמרתי, כי יכול להיות שדברים, אנחנו נשמע אותם אחרת עכשיו, הם יתפסו אותנו שונה, אני פתאום מזהה דברים שלא זיהיתי לפני שנה כשהקשבתי, לפני חצי שנה או לפני 5 שנים.
כן.
וזה, אני אומרת למי שלמד אצלי, למדתם, לכו תחזרו למה שלמדתם, תתרעננו. אם לא למדתם, בטח ובטח לכו ללמוד. כי אתה יודע, יש תקופות שאני יכולה לפעול מהבטן באינטואיטיביות, והדברים יצליחו, כי התקופות לא מאתגרות מדי. ואני מתקדמת ואני עושה. ויש תקופות שדורשות הרבה הרבה יותר דיוק, אנחנו בשנים שנדרש הרבה דיוק, גם בגלל ההצפה הגדולה שהקהל חווה באופן כללי בשוק, של המון הצעות, סקפטיות, ציניות, ביקורתיות שבאות עם הדברים האלה, וגם ספציפית 2024, אנחנו בשנה של מלחמה, קשב נמוך של הקהל, בשלות יותר נמוכה לקנייה באופן כללי, דורש מאיתנו המון המון דיוק כדי להצליח. זה עוד סיבה ללכת ולהתמקצע מחדש, להקשיב. אגב, בנקודה הזו, זה מדהים, כי יכול להיות שבעל בעלת עסק למדו משהו לפני 5 שנים שהוא מאוד עבד להם, ויכול להיות שהוא עבד להם 3, 4, אפילו 5 שנים, ועכשיו הוא כבר לא עובד, לכו תלמדו מחדש. לכו תלמדו דברים חדשים, לכו תתעדכנו שוב.
כן, כי העולם התפתח מאז.
לגמרי, אתה יודע, אני את תוכניות הליווי שלי כל הזמן מחדשת. מי שלמד אצלי שיווק לפני 5 שנים, היום יפגוש קורס חדש.
כן.
הקלטתי את כולו מחדש. יש לי עכשיו קורס שנקרא למלא את הקופה, שהוא שדרוג מאוד משמעותי לקורס שהיה לי, שנקרא שיווק ממוקד פרויקט, שהוא כאילו שדרוג למספרים יותר גדולים. זאת אומרת, תתחדשו בלמידה גם, אוקיי? אז זה כבסיס. ובנוסף לזה, מה אנחנו רוצים לגלות בתוכנו, אוקיי? יש את הקטע ללמוד, להתמקצע, לדייק ברמה המקצועית, כי גם שם עסקים נופלים. תקשיב, איך שכתבנו מסרים לפני 2 שנים, זה לא שאנחנו כותבים היום. איך שבנינו דפי נחיתה לפני 3 שנים, זה לא איך שאנחנו בונים אותם היום. הצבעוניות שהייתה פעם לא מתאימה היום. הניסוח שהיה פעם לא מתאים היום. פעם מתאים אסרטיביות, היום מתאים רגישות. פעם מתאים דף ארוך, היום מתאים דף קצר. כל הדברים האלה צריך להתעדכן בהם, צריך להתעדכן במגמות. אז זה עוד משהו, ובנוסף, הדבר המאוד מאוד חשוב, זה בעצם הקשבה, הקשבה פנימה, הקשבה החוצה. מה זה הקשבה פנימה, הקשבה החוצה? הקשבה החוצה זה להקשיב ללקוחות שלי. מה הם אומרים, ותקשיב, הם אומרים, אנחנו פשוט לא עוצרים להקשיב. אנחנו לא שומעים. כל פעם אומרים לי, אתה יודע, גם בקורסים שלי, כשאני מלמדת את זה, יש לנו שיעור של פיצוח עולם התוכן, בקורס למלא את הקופה, ממש בימים האלה. ואומרים לי, איך אני יודעת מה הקהל שלי חושב? תקשיבו, הם כל הזמן אומרים לנו את זה, אנחנו פשוט לא עוצרים לשמוע. כתבתי פוסט, תגיבו לי, זה דברים שהקהל אומר. פרסמתי קורס, אנשים דיברו איתי בטלפון, אמרו לי דברים, כן נרשמו, לא נרשמו, הם אמרו את הדברים. כל פעילות שאני עושה, שיש אינטראקציה עם הקהל, קיימתי וובינר, הגיבו לי, שאלו אותי שאלות בוובינר, זה דברים שהלקוחות שלי אומרים. אנחנו לא עוצרים להקשיב. אז הקשבה מאוד מאוד עמוקה, אמיתית, פתוחה, נטולת פניות, נטולת אינטרסים, נטולת חסמים. אנחנו צריכים להיות במוכנות לשמוע הכל. אנחנו נשמע, אנחנו נבין, אנחנו נדייק, אנחנו נבוא בתקשורת יותר טובה. עכשיו, זה שאני שומעת, זה לא אמור לאיים עליי. עסקים נורא מפחדים לשמוע. זה לא אמור לאיים עליי, זה לא אומר שאני לא טובה או פעלתי לא נכון. לא. זה אומר שלקהל יש את האג'נדה שלו. ואני מקשיבה, למה אני מקשיבה? א', אני רוצה להיות מחוברת. אני רוצה לערוך התאמות. אני רוצה גם לקבוע גבולות. איפה המקור? המקום שהקהל רוצה משהו, ואני לא אתן אותו, אבל לפחות אני אחיה בשלום עם עצמי. אחד הדברים שעסקים לקוחות אומרים לי, אני רוצה ללמוד בקורסים קצרים וקטנים. יש דברים שמתאים לי לתת בקורס קצר וקטן, כי זה מתאים לידע, ויש דברים שלא. לא יעזור. אני לא מתכוונת ללמד דף נחיתה בשיעור אחד קצר. אז מה אם אתם רוצים? אני לא מאמינה בזה. זה לא נכון לדעתי. אז ברגע שהבנתי שזה מה שאתם רוצים, וקיבלתי החלטה שזה לא משהו שאני עושה, כי זה לא נכון לעבוד ככה, אני אבוא ואתקשר לכם את זה, ואני אסביר את זה. ואז אני כן אמכור את מה שרציתי, כי הקשבתי לקהל, כי ידעתי לדבר למה שחשוב לו. חלק באו וקנו כמו שאני רוצה, חלק לא, אבל אני לידים שלי הגעתי. זאת משמעות ההקשבה, זה לא שאני עושה מה שהקהל רוצה. זה אני עורכת התאמות ומגיעה לנקודת האמצע בין כמה אני מסבירה לו וכמה הוא מתחבר אליי. אז זאת הקשבה. ויש הקשבה פנימה. והיא סופר חשובה. מה אני רוצה? מה נכון לי? מה אפשרי לי? מה מתאים לי? אני לא אצליח לעבוד על עצמי לעולם, וזה יחלחל החוצה אם אני עושה דברים בניגוד למה שאני רוצה. אם לא מתאים לי מחיר מסוים, וקבעתי אותו רק כי יועץ אמר לי שזה המחיר הנכון כדי להרוויח, אני לא אמכור טוב.
כן.
זה יעלה. אם הלכתי ועשיתי וובינר כי אמרו לי שזה נכון, אבל אני לא שלמה עם עצמי, זה לא יעבוד. אם אני מציעה איזושהי תוכנית ליווי שאני לא מאמינה בה ואני לא שלמה איתה רק כי זה מה שהקהל רוצה, זה לא יעבוד. עכשיו, כשאני מקשיבה פנימה, זה לא אומר שאני אומרת, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה, ולפי זה אני פועלת. לא. אני כן הולכת וגם עושה עבודה עצמית. אני אתן דוגמה. אם אני ממליצה לעסק לעשות וובינר, והתגובה הראשונית היא, אני לא אוהב וובינר, לא מאמין בזה, אז אני לא אגיד, תוותר, כי אתה לא מאמין בזה. אני נותנת המון המון מקום למה שאתה רוצה, אבל שנייה בוא נדבר על זה, בוא נבין מה אתה לא אוהב בזה. בוא נראה, אולי יש דרך לעשות את זה בצורה שכיף לך, בצורה שהיא אותנטית לך, אולי אתה פשוט פוחד שלא ירשמו אנשים, אז אנחנו נצליח להסיר את החסם הזה, הוא לא יהיה יותר על השולחן, ואז אתה כן תרצה לעשות. בוא שנייה נעבוד. אבל ההקשבה הפנימית היא חשובה, כי אם התכחשתי לה וכיסיתי אותה בפלסטר ועשיתי בלי להתמודד עם מה שבאמת עובר אצלי, זה יחלחל לתקשורת שלי החוצה וזה לא יביא תוצאות טובות. אז אמרתי הקשבה חוצה ואמרתי הקשבה פנימה, ובתוך כל הדבר הזה אנחנו צריכים בתוכנו גמישות, יצירתיות, יוזמה, מוכנות לשינוי. אנחנו צריכים לעלות שתי מדרגות ולהסתכל על הדברים מלמעלה, ואנחנו צריכים להפסיק מתחת, להסתכל מתחת לפנס ולהסתכל מסביב מה אפשרי, להסתכל מה אחרים עושים כדי לקבל השראה. אני אומרת דבר כזה, אם מישהו אחר הצליח במשהו, זה אפשרי גם בשבילי, תמיד.
כן.
ואתה יודע מה? לאורך כל הדרך שלי, עסקים שאני מלווה מאוד מופתעים מהסגנון שלי, כי הוא שונה לחלוטין מכל דבר אחר שאחרים עושים. איך אני עושה וובינרים, איך אני מתקשרת אותם, איך אני מוכרת, איך אני משווקת, איך אני כותבת, איך אני, כל מערך השיווק שלי בנוי, הכל מאוד מאוד שונה ממה שאתה רואה מסביב. למה? כי אני עושה אותו בדמותי. כי אני מבינה מה הקהל רוצה, מה נכון, מה זמין, מה צריך לעשות. אבל אני מביאה לתוך זה את הנפש שלי, את הבטן שלי, את הסגנון שלי, את הדרך שלי. אני מחברת, אני מוצאת איזון. וזאת היצירתיות, וזו היוזמה, וזאת הגמישות, והיא מחויבת כדי להגיע לתוצאות טובות.
לגמרי. אני אוסיף עוד דבר אחד, שלגבי דברים שעשינו בעבר, עשינו הפסקה, ואז חזרנו, והתוצאות הן לא אותו דבר. זאת אומרת, בדגש על אחרי הפסקה, ארוכה ככל שהיא תהיה, לא משנה. צריך להסתכל על זה הרבה פעמים כמו בתחילת הדרך. זאת אומרת, בתחילת הדרך לא היו לנו את התוצאות של דקה לפני ההפסקה, נכון? אז יש משהו שצריך צריך לקחת בחשבון. אוקיי, אני לא, אז נכון, אני לא מתחיל מאפס, אבל אני צריך להיות סבלני עם עצמי ועם העולם, ולקחת בחשבון שזה ייקח זמן. אני זוכר שאת חזרת להרצאות אחרי, אני חושב שזה היה לידה או משהו כזה.
כן, אחרי חופשת לידה ושמירת הריון ארוכות.
בדיוק.
חצי שנה נהדרתי.
בדיוק, ואז פתאום ההרצאה לא הייתה 200 איש, נכון?
כלום, באו 60 אנשים בכוח גירדתי.
בדיוק, בסדר. זה לא אומר שאת לא, שגעה, אוקיי, זה לוקח זמן. זאת אומרת, להתניע מחדש לוקח זמן.
נכון. אני ממש מסכימה, וטוב שאמרת את זה. אם אני מחזירה משהו, אני מקבלת את זה שלוקח זמן לקהל להתחבר, להבשיל, לתת אמון מחדש. ואני אגיד עוד משהו, אתה מחבר אותי לעוד נקודה שרציתי לדבר עליה והזכרת לי את זה עכשיו. כשהיינו בתחילת הדרך, היה לנו, המיינדסט שלנו היה מאוד מאוד פתוח. זאת אומרת, באנו עם הרבה פחות התנגדויות וחסמים מאשר היום. מה הכוונה שלי? באתי, ידעתי שמה שיש לי לתת הוא טוב. והייתי מוכנה לעשות הרבה כדי להוכיח את זה לקהל, ולהסביר את זה לקהל, ולתקשר את זה לקהל. כל דבר היה חדש, קיבלתי כל תוצאה. ובאתי עם המון המון מוכנות לתת, והמון מוכנות להועיל, ולהוכיח לעצמי, ולהוכיח לקהל שלי שהדברים עובדים. והייתה לי שם המון סבלנות ואורך רוח. והרבה פעמים במהלך הדרך, גם אם אני עובדת ברציפות, ובטח ובטח אם עצרתי וחזרתי, אין לי את האורך רוח הזה.
שנקרא, הגעתי כבר לסטטוס שלי, מה אני, אין לי סבלנות לחכות.
אני כבר רגילה למלא 200 איש בהרצאה, מה 60 איש עכשיו? אוקיי, אני רגילה להכניס 15 איש לתוכנית הליווי שלי, מה עכשיו 4 אנשים? אני כבר לא שם, אני כבר במקום מתקדם. והעניין הוא, כשאנחנו חוזרים, וגם אם לא כשאנחנו חוזרים, לצורך העניין המשכתי ברציפות, אבל התוצאות פחות טובות מפעם, הדרך להחזיר את התוצאות של פעם, היא להחזיר את עצמי שהייתי פעם. עכשיו השתניתי, התפתחתי, כן? אני כבר לא אותה בת אדם, אני מדברת שונה, אני מתקשרת שונה, אבל כן להביא את אותה תחושת בטן שהייתה לי אז, את אותה התרגשות שהייתה לי, את אותה התלהבות, את אותה מוכנות להתנסות, לאי ודאות. כי במהלך הדרך מה צברתי? גם צברתי ותק מוניטין וניסיון, אבל גם צברתי חסמים, התנגדויות, פגשתי את אלה שלא רוצים, פגשתי את אלה שלא מאמינים, פגשתי את... כאילו, גם צברתי את הדברים האלה, ואני באה להתחדשות במרכאות עם זה.
כן, עם המטען.
בדיוק, אז אם אני רוצה באמת להתחדש, אז אני צריכה ממש להחזיר את עצמי להתרגשות ולתודעה שהייתה בי אז. וזה לא קל. זה לא קל, זאת עבודה. זאת עבודה אחרת שנדרשת מאיתנו, אבל היא תביא את התוצאות הטובות.
כן.
ואני אגיד פה, אם אנחנו רוצים תוצאות טובות, אז להניח לאוטומציה, להניח ליעילות, להניח למספרים, להניח לכל אלה, ולהתחבר פנימה, למקום שמקשיב, ולמקום שמבין מה עובר עלינו כדי לתקשר החוצה, ומתוך זה, אנחנו נפתור כל אתגר, נפצח כל משבר ונצליח כל קמפיין. אני אומרת את זה באחריות מלאה. כל אותם עסקים שמקשיבים לי, ופעם הייתי מוכרת בקלות, בקמפיין 100,000 שקלים, ועכשיו אני לא מצליחה לעבור את 40,000. פעם היו מצטרפות אליי בקלות 10 משפחות, היום 4 משפחות בקושי אני מביאה. כל אלה, שמה שנקרא, משהו השתבש בדרך. תחזירו את עצמכם למי שהייתם אז חולמים, מאמינים, מתרגשים, משמחים, מוכנים לדרך. תחזרו למי שהייתם אז התוצאות הגנה. הייתם אנשים שמקשיבים, הייתם אנשים שהולכים לקראת הלקוחות, הייתם אנשים שמאמינים בלקוחות, הייתם אנשים שמובילים לתוצאות מצוינות, הייתם אנשים שרואים את זה ביום שקידמתם. תחזרו למי שהייתם אז. 90% מהתוצאה זה אנחנו ואצלנו. 10% זה השפעות חיצוניות, מכל הסיבות שתיארתי פה, כי גם השפעה חיצונית אני יכולה לנצח אם אני בתודעה הזו. ואני אומרת את זה באמוציונליות, אני כל כך מאמינה באנשים שאנחנו, אני מאמינה שאנחנו יכולים להזיז הרים. ואני מאמינה שכל מי שיצליח פעם, יצליח עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אין לזה גבול, זה לא נגמר לעולם. רק להביא את זה מבפנים. עכשיו אתה מבין למה ביקשתי ממך שבפרק הזה, אם אני הולכת למקום שהוא מדי גבוה ולא מובן, תמקד אותי? כי חשוב לי שזה יהיה ברור.
כן, לא, נראה לי שזה דווקא, זה נראה לי היה down to earth דווקא, לא ב-20,000 רגל.
יופי, יופי. כי זה ממש חשוב לי. כי אני מאוד מאוד מאמינה בחיבור הזה, בין עשייה פרקטית מציאותית לבין להביא מתוכי את ההקשבה החוצה ופנימה כדי להגיע לתוצאות מעולות.
כן.
וזאת היציבות שלנו, אף אחד לא ייקח מאיתנו את היכולת הזו להקשיב פנימה החוצה. בשום שלב, לא משנה מה קורה מסביבנו. ואז נגיע למספרים גדולים, ואז תבוא התושייה והיוזמה, והמסרים שלנו מקבלים את ה... אדפטציה הנכונה, ואת הרגישות הטובה, ואת החיבור לקהל, וכל שיחת מחירה שלנו הופכת להיות הרבה יותר מחוברת, והלקוחות מתמסרים עלינו, ואנחנו סוגרים את העסקאות שאנחנו רוצים, בזכות אותו חיבור הזה שתיארתי פה לגביו, ואני מבטיחה לאותם עסקים שקידמו והתוצאות פחות טובות, שהם פשוט זזו מהמקום הזה. תחזרו אליו, זה הכל. אז זהו. אז תודה רועי שחלקת איתי את הפרק הזה.
בכיף.
כמו את יתר הפרקים עם ההערות והתגובות והאתגור המתמיד שאתה מוסיף לי כל הזמן. תודה. וזהו, אפשר לשאול אותנו כל שאלה על הפרק הזה בקבוצת עושים עסקים גדולים עם מיטל צ'סנר בפייסבוק, להגיב, לדרג בספוטיפיי, לשתף עם חברים, לתייג אותי באינסטגרם עם הפרק ששיתפתם, זה מאוד מאוד מרגש ומשמח אותי. זהו, שנמשיך לעשות עסקים גדולים.
ביי ביי.
ביי.